האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת צו, שבת הגדול. פרשה שנקרא בה את קורבן תודה. כמה מתאים לקרוא על קורבן תודה בשבת הגדול, השבת שבו נעשה נס כזה גדול לעם ישראל, כאשר בני ישראל לוקחים את השה לקראת קורבן פסח, קושרים אותו למיטה כדי לבדוק שהוא לא בעל מום, למרות שזה עבודה זרה של המצרים, הם שותקים, הם לא עושים כלום. ובכלל, השבת הזאת היא שבת ההכנה לחג הפסח, לליל הסדר. ישנם נוהגים לקרוא את ההגדה כבר בשבת זו, כך שכל השבת מתחילים איתה את התודה לקדוש ברוך הוא על שהוציאנו מעבדות לחירות, משיעבוד לגאולה. אבל נשים לב, כל הקורבנות כולם נכתבו בשבוע שעבר בפרשת ויקרא. שם קוראים על קורבן אשם על כל סוגיו, ועל עולה ועל שלמים, ועל קורבן חטאת והנשיא והציבור, ורק קורבן תודה נכתב בשבת הזאת, שבת פרשת צו, כשמתעסקים בקורבנות של הכהנים. למה? מה שונה? הרי קורבן תודה דומה מאוד לקורבן שלמים. רק זה שאוכלים אותו יום אחד לעומת שלמים, שאוכלים ביומיים, שני ימים ולילה אחד, זה שבקורבן תודה ישנם עוד 40 חלות, אבל שניהם קודשים קלים, שניהם באותה רמה של קדושה, כך שמה החילוק ומה ההבדל שזה נכתב בפרשת ויקרא וזה נכתב בפרשת צו. את השאלה הזאת שואל החתם סופר. אומר החתם סופר שכיוון שהמון העם לא מקריבים תודה רק אחרי שנעשה להם נס שניצלו מצרה, כמו חולי, יורדי ים, יוצאים מבית האסורים, הולכי מדבריות, והתורה לא רצתה לפתוח פה לשטן, שכאילו אם יקרה לך מקרה צרה ותנצל, תביא תודה לקדוש ברוך הוא. אבל הצדיקים, כהני השם, הם מקריבים תודה בכל יום, הם מבינים מה זה על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. לכן, כתבה התורה את פרשת תודה ביחד עם קורבנות הכהנים, כדי שלא לפתוח פה לשטן, כדי שהוא יגיע מתודה תמידית ולא מתודה לאחר צרה שלא היינו רוצים להגיע אליה. אין ספק שתודה שבא מתוך רצון, מתוך שמחה, מתוך הבנה לניסים של הקדוש ברוך הוא, כמו הכהנים שמבינים את זה, זאת תודה טובה יותר, תודה שלכתחילה. היה סיפור על יהודי מסתורי ואיש רזים, שבמשך כל השנה היה מבלה את יומו בין כותלי בית המדרש. בית תפילותיו הוא נהג תמיד לעמוד. תפילותיו היו עם השתפכות לפני בורא עולם. מיד אחרי התפילה הוא היה יושב ולומד עם גמרא ענקית או שולחן ערוך, ואפילו מסתתרים מתחת הספרים גם ספרי קבלה שונים, אבל הוא היה שתקן ומופנם. משום כך היה קשה לבוא איתו בשיחה. ובכלל בתקופות רבות במשך השנה הוא היה בתעני דיבור, מלבד נו, לא שמעת ממנו אפילו מילה אחת. פעם בשנה הוא היה חומק החוצה ממקום מחבור, ביום הפורים. הוא שימש פורים רב. כמות היין הגדולה שהרווה את עצמו גילתה את כוחו הגדול בתורה ובקבלה. במהלך סעודת פורים שנערכה בבית המדרש ברוב העם, הוא היה משמיע דברי מוסר והתעוררות שהיו שזורים בסיפורים מרתקים ובפנינים משוננים, שכולם השתוממו והתרגשו לשמוע את דבריו. אבל מיד לאחר פורים, כשהוא התפקח מיינו, היה חומק בחזרה לפינתו השקיטה וצולל לתאומות השתיקה. בוקר סגרי אחד באמצע חודש טבת, הגיעו ראשוני המתפללים לתפילת שחרית ומצאו מודעה ענקית בפתח בית הכנסת. וכך נכתב בכותרת, עודי השם מאוד בפי ובתוך רבים מעללנו. אני מתכוון להזמין את כולם לסעודת עודיה מפוארת, אשר תיארך באחד האולמות בעיר. כל הקהל מוזמן, הכריזה המודעה. וברגעי השיא של הסעודה, יעלה בעל הנס בעצמו על הדוכן ויספר נפלאות השם שירו איתו לאחרונה. על החתום לא פחות ולא יותר, ידידכם אותו איש, אברהם ליב. המודעה הפכה להיות שיחת היום. כולם רצו לדעת מה היה הנס הגדול אותו חווה רב אברהם ליב. מה פשר הסעודה הזאת? אבל הוא לא החליף מילה עם אף אחד על כך, ולא תרם אפילו פיסת מידה. ביום ובשעה האמורה הופיעו בני הקהילה בהמוניהם. הסעודה החלה, המלצרים הסתובבו וחילקו את המנות. שולחן המזרח התמלא ברבנים ובאישי ציבור של הקהילה, ובניו של רב אברהם ליב, שגם הם לא ידעו על מה ולמה, קיבלו את בניהם. אבל הוא לא נראה באופק. כנראה עדיין לא סיים את חוק לימודו. תוך כדי שהמלצרים מחלקים כבר את המנה העיקרית, הוא הופיע. הוא התקדם לעבר מרכז הבמה, פתח בשיר, ולאחר שכולם שרו ביחד איתו, לקח את המיקרופון לידו, והקול המוכר של פורים שטף פתאום את כל האולם. שקט, אסוס הושלך באולם. כולם רצו לשמוע את בעל השמחה. וכך הוא אמר, ידידים יקרים, הסיפור הזה קרה לי לאחרונה. הגעתי כבר לגיל הזקנה, והזמינו אותי בקופת חולים לבצע בדיקות תקופתיות, והופניתי לרופא אחרי 10 ימים כדי לקבל את התשובות לבדיקות. כשהגעתי לחדר ההמתנה של הרופא והתיישבתי, היה לידי יהודי נוסף, זיהיתי אותו. הוא היה חבר ילדות ששנים ארוכות לא ראיתי אותו. שאלתי לשלומו, במקום לענות בקצרה הוא סיפר לי את מסכת התלאות שהוא חווה בשנה האחרונה. הוא סובל מקולסטרול גבוה לא עלינו, כתוצאה מכך הלב לא פועל כרוי, הוא סובל מכאבים קשים, לא מצליח לישון בלילה, גם ביום אין לו מנוחה. ולאחרונה לא עלינו, הריאות שלו התמלאו במים ולא מתפקדות כראוי, הנשימה קשתה עליו. אם לא די בכך, התגלה לאחרונה אצלו גם סוכר גבוה וכמה רמות מעל המותר, וזה פוגע בתפקוד הכליות. הוא מונה את החששות מכל מה שהוא עובר. אפילו העיניים נפגעו כתוצאה מהסוכר גבוה. הוא כבר לא רואה טוב. הוא משוחח איתי על הכל, ואני ליבי מפרפר בגרבי. ככלות הכל, אני בן גילו. גם אני לא מרגיש תמיד טוב. לך תדע, לעולם לא עשיתי בדיקות. אולי עכשיו אני אשמע שאני סובל מקולסטרול, מסוכר לא עלינו. לאחר מכן הקראתי לרופא. הוא ישב בארשת פנים רצינית והתבונן בתוצאות הבדיקות. אני יושב מולו והוא לא פוצה פה. מדי כמה שניות הוא עוצר ורושם כמה מילים במחשב, ואני לא יודע את נפשי. מי יודע מה הוא רושם לי שם? ככה עברו עליי דקות ארוכות של פרפורי לב. תוך כדי שאני מתכונן כבר לגרוע מכל, ומקבל עליי מראש את כל האיסורים באהבה, מרים הרופא את העיניים, מושיט לי כמה דפים, ומלמל בשקט. הכל בסדר. הלב בסדר. הריאות בסדר. הכליות בסדר. העיניים בסדר. הקולסטרול בסדר. הסוכר בסדר. הכל לא יאומן. בסדר. אני מודה לשם על כך, ולכן הזמנתי את כולכם לסעודת הודיה לקדוש ברוך הוא. בזאת הסתיימו דבריו, ושוב חמק לו לפינתו. קורבן תודה מופיע בפרשת צו כדי ללמדנו, שנקריבו עם הכהנים והצדיקים גם ובעיקר שהכל בסדר, כדי שהשטן לא יצליח לקדרג, שחס ושלום לא נאלץ להקריבו כשננצל חלילה מצרה. הטוב כי לא חלו רחמיו, ואמרכם כי לא תמו חסדיו, כי מעולם קיווינו לך. שבת שלום.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.